כתובות, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, דף סמך א' עמוד ב', שורה אחרונה למטה, במילה התלמידים. מאחורי אדם גדול עומדת אישה גדולה, כך אומר הפתגם. כשרואים תלמיד חכם מופלג, בפרט גדול הדור, בדרך כלל עומדת לצידו רבנית דגולה, שמוסרת נפשה לפנות ממנו, מהרב, את כל הטרדות, מוסרת נפש שהוא יוכל להיות פנוי לעסוק בתורה. יחידות סגולה יש בכל דור ודור, שנוטלות על שכמן את המלאכה הכבדה הזאת. נשים כאלה בדרך כלל, הם במעלה כל כך גדולה, תוספות כותב, שהן שמחות שבעליהן הולכים ללמוד תורה ולהיות תלמידי חכמים, ועל דעת כן הן מתחתנות כדי שבעליהן יוכלו ללמוד תורה. נשים כאלה ודאי נותנות רשות לבעליהן ללמוד תורה כמה שהוא צריך, ויש לו רשות אפילו ללמוד תורה כמה שנים, כמו שאנחנו מוצאים כמה סיפורים בהמשך הדף. אבל שאר האנשים שרוצים ללכת ללמוד תורה, כמה זמן הם יכולים ללמוד תורה? המשנה אמרה, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה שלא ברשות נשותיהם למשך עד 30 יום. יותר מ-30 יום אסור להם. שואלת הגמרא, זה שלא ברשות, ואם הם יוצאים ברשות נשותיהם, כמה זמן הם יכולים לצאת? שואלת הגמרא, אם נשותיהם נותנות להם רשות, שילכו כמה שהם רוצים, כמה דבעי? כמה שנשותיהם נותנות להם רשות. אלא, הגמרא מבארת. שאלה היא, אורחא דמילתא כמה? כותב רש"י, דרך ארץ, שלא יישא עליו חטא, ואפילו אם הוא יכול לפתותה שתיתן לו רשות, כמה זמן מתאים לו לבקש ממנה רשות? אמר רב, דעה ראשונה, חודש כאן, איפה זה כאן? כמובן בבית המדרש, ששם נשנתה הגמרא, וחודש בבית. חודש בבית מדרש, חודש בבית, ואז עוד פעם חודש בבית מדרש, עוד פעם חודש בבית, ככה, חודש ככה, חודש ככה. תוספות שואלים, חודש בבית המדרש, זה המשנה אומרת שהם יוצאים שלא ברשות, אז למה הגמרא אומרת שזה ברשות? נראה לבאר שהשאלה של הגמרא, לפי דעת רש"י, ברשות כמה, היא לא כמה זמן, ודאי המשנה אומרת אפילו שלא ברשות אפשר 30 יום, אלא כל כמה זמן, כל כמה זמן. זאת אומרת, האם הם צריכים להיות בבית למשל 11 חודשים ואז רק חודש אחד הם יכולים ללכת לבית המדרש, או שהם יכולים להיות 10 חודשים ואז חודש להיות בבית המדרש, כל כמה זמן הם יכולים להיות חודש בבית המדרש? ועל זה הגמרא מביאה שתי דעות. דעה ראשונה, דעת רב, חודש אחד בבית המדרש וחודש אחד בביתו. והוא מוכיח את זה מהפסוק בדברי הימים, שם נאמר, אלה שעבדו אצל דוד המלך, אז היו שם כאלה שהיו עובדים חודש אחד, ואז 11 חודש היו בבית. כל שנה חודש אחד היו נותנים לעבודת המלך. והפסוק שם אומר, שנאמר, לכל דבר המחלקות, כל מיני מחלקות שהיו שם בשביל העבודה, הבא והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה. כותב רש"י, אף על פי שאין ללמוד משם אלא חודש כאן ויהוד א' חודשים בביתו, כי זה מה שהם היו עושים אותם המשמרות, רב דורש את היתור של הפסוק, קרא יתרה דהבאה והיוצאת דרש. כי היה צריך להיות כתוב, הפסוק אומר, המשרתים את המלך, לכל דבר המחלקות, חודשי השנה, ככה היה צריך להיות כתוב. אבל באמצע כתוב, הבא והיוצאת חודש בחודש. מה המילים האלה באים להוסיף? מה היה החסר אם היה כתוב, המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות, לכל חודשי השנה? מה זה הבא והיוצאת חודש בחודש? לכן אומר רש"י, רב למד מכאן, שהיו חוץ מאלה שהיו עובדים חודש בשנה, במשך שנה שלמה היו עובדים חודש אחד ו-11 חודש בבית, היו גם כאלה משמרות שהיו עובדים חודש אצל דוד המלך וחודש היו הולכים הביתה, ואז חודש הבא שוב פעם אצל דוד המלך ושוב פעם הביתה. וזה מה שדורשים מהמילים האלה. וזה הכוונה, חודש בבית המלך וחודש בביתו. הבא והיוצאת חודש בחודש. זה בעצם מה שהפסוק פה בא ללמד. ואם כך, אם כך לעבודת מלך ישראל, דוד המלך, אז אפשר גם ללמוד מזה לעבודת מלך מלכי המלכים, ללימוד התורה, שאפשר גם חודש בבית המדרש וחודש בבית. רבי יוחנן אמר, חודש כאן בבית המדרש ושניים, שני חודשים בביתו. שנאמר אצל בנו של דוד המלך, שלמה המלך, שהוא שלח ללבנון להכין את האבנים של בית המקדש, היו שם 30,000 איש. כל חודש עבדו 10,000 איש. אז אם כן, חודש אחד 10,000, חודש שני 10,000 אחרים, חודש שלישי 10,000 שלישיים, ואז בחודש הרביעי חזרו שוב 10,000 הראשונים. נמצא אם כן, חודש אחד יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו. שואלת הגמרא, ורב נמי שלמד מדוד חודש בבית המדרש וחודש בבית, מה איתה מה לא אמר מהאי, מהפסוק שאמר רבי יוחנן שהיו חודשיים בבית? עונה הגמרא, שני בניין בית המקדש, למה חודשיים היו בבית? דאפשר היה למלא את התפקיד שלהם על ידי אחרים שהחליפו אותם. אבל תלמוד תורה, כל אחד מחויב בלימוד התורה, אין מישהו שיכול ללמוד בשביל הבן אדם. כל אחד מחויב בעצמו ללמוד תורה כמה שהוא יכול. אז לכן, הוא יכול לשהות חודש בבית המדרש וחודש בביתו. שואלת הגמרא עכשיו, רבי יוחנן שלמד משלמה המלך שחודש בבית המדרש וחודשיים בביתו, מה איתה מה לא אמר מהאי שמספיק חודש בביתו? עונה הגמרא, שעניית בעבודה של המלך, דהית לירווחה. המלך היה נותן למשפחה של אותו אחד שהיה עובד אצלו שכר והנאות מבית המלך, ולכן האישה הייתה מסכימה שהוא רק חודש אחד מתוך חודשיים יהיה בביתו, כי אלה שהיו עובדים משמרות חודש כאן חודש שם, היו מקבלים טובות הנאה מבית המלך, אבל בתלמוד תורה שזה חיוב שלו, והיא לא מתרצה בזה, כי גם אין לה טובת הנאה שהיא רואה באופן מוחשי בעולם הזה, לכן חודשיים הוא צריך להיות בבית, ורק חודש אחד הוא יכול ללכת לבית המדרש. כיוון שהבאנו ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן בדרשה של פסוקים, מביאה הגמרא ויכוח נוסף בין רב לבין רבי יוחנן. אמר רב, כשאדם נאנח הנחה, היא שוברת חצי גופו של אדם, שנאמר בנבואה של יחזקאל הנביא, ואתה בן אדם הענך, אם בן אדם נאנח בשברון מותניים, זה שובר את המותניים שזה חצי מהגוף, ובמרירות תענך. רבי יוחנן אמר, הנחה אף שוברת את כל גופו של האדם, שנאמר שם, והיה כי אומרו אליך, על מה אתה נאנח? ואמרת אל שמועה כי בא, ובגלל ההנחה הזאת מה קורה? ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וחייתה כל רוח, וכל ברכיים תלחנה מים, זאת אומרת כל גופו של אדם, שהשם ישמרנו נשמר. רבי יוחנן שואל את הגמרא, נמי, מה הוא יעשה עם הפסוק של רב, שהנחה שוברת רק חצי גופו של אדם, כי הרי אקטיב בשברון מותניים. עונה הגמרא, זה שכתוב מותניים, זה לא שרק אלה נשברים, רק עד מותניים. אלא דחים מתאכלה, כשמתחילה לשבור גופו את ההנחה, ממותניים התחל, אז זה מתחיל מהמותניים, אבל זה שובר את כל גופו של האדם. ורב שאומר שרק חצי גופו של האדם, ההנחה שוברת, אכתיב ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וחייתה כל רוח, משמע שזה שובר את כל גופו. עונה הגמרא, שם זה הייתה שמועה, לא הנחה שאדם נאנח על שמועה סתם רע, אלא שאני השמועה הזאת שבאדם נאנח, דבית המקדש, שנחרב, דתקיפה טובה, זה הנחה קשה מאוד, היא באמת שוברת את כל הגוף, אבל סתם הנחה שוברת רק עד המותניים, רק חצי גוף. מספרת הגמרא שכל זה דווקא היה מתי שחורבן בית המקדש היה ממש בסמוך, אבל בתקופות מאוחרות יותר לצערנו הרב, הכאב הוא לא כל כך גדול. לכן מספרת הגמרא, היה פעם ההוא ישראל ועובד כוכבים דאבו כאז לי באורך בעד הדד, הם היו הולכים בדרך ביחד. והעובד כוכבים לא הצליח להשיג את המהירות של הישראל, לא אימצא עובד כוכבים לסגו יהיה בעד ישראל. אז הוא רצה ככה שהוא יחלש עד כרי, אז הוא הזכיר לו את חורבן בית המקדש. אז אותו יהודי באמת נזכר בבית המקדש, נהנח, נתן הנחה, נגיד והתנח. גם אם זו הייתה תקופה מאוחרת אחרי בית המקדש, אבל כשהם נזכרים בית המקדש הייתה הנחה, היו נהנחים. ואפילו אחי, גם אחרי שהיהודי נהנח, עדיין הוא הלך במהירות והעובד כוכבים לא הצליח להשיג אותו. לא אימצי עובד כוכבים לסגוי בעדי. אז עובד כוכבים אמר לי, אני חשבתי עם העצה הזאת להזכיר לך את בית המקדש ואז אתה תענח, ואז אני אוכל להחליש את אותו יהודי. אמר לי, לאו אמריתו וכי אתם לא אומרים שההנחה שוברת חצי גופו של האדם, אז למה גם אחרי ההנחה שנהנחת אני עדיין לא מצליח להשיג אותך? איך הגוף שלך עדיין כל כך חזק? אז ישראל אמר לי, הנמילי כשהנחה היא על מילתי חדתי, לא עלינו צרה חדשה, אבל השמועה הזאת על חורבן בית המקדש, דשנן בה, התרגלנו לזה, לא שובר את חצי גופו של אדם, דאמרי אינשי, אנשים רגילים לומר, על שונאיהם של ישראל, דמלפי תיכלי, אישה שרגילה לשקל וחלילה בני המתים, ולהתאבל עליהם, לא באתה, היא כבר לא ניבלת, כשמת אחד מילדיה על כל שונאיהם של ישראל. למדנו במשנה מתי העונה של כל אחד ואחד להיות עם אשתו לקיים את המצווה של התורה. הטיילים בכל יום. מהי טיילים? אמר רבה, בני פירקי, אלה שלומדים באותה עיר שבה הם גרים, והם כל לילה הולכים לישון בבית. אמר לי אביי, מה, הם כל יום? עונתם כל יום? הרי הם לומדים תורה גם בלילה. מן דכתיב בו, אלה שכתוב עליהם הפסוק בתהילים, שב לכם, חינם לכם אתם בעלי האומנויות שאתם משכימי קום, קמים מוקדם בבוקר לעבודה, מאחרי שבת מוסיפים שעות נוספות ובאים הביתה מאוחר, מתעכבים בעבודה, אוכלי לחם העצבים, לחם שבא בעצב, בעיצבון. כן, את השכר הגדול הזה ייתן הקדוש ברוך הוא למי? לידידו שינה. אתה מכיר אותו? אתה מכיר את ידידו שינה? מי זה אותו ידידו שינה? ואמר רבי יצחק, אני אומר לך מי זה. הלו נשותיהם של תלמידי חכמים, שהן מנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה, וממתינות לבעליהם שחוזרים מאוחר בלילה, ועל ידי זה באות לחיי העולם הבא. אתה רואה שאתם חכמים, גם אם הם לומדים תורה בעירם, הם לומדים תורה גם בשעות הקטנות של הלילה, אז איך עונתם בכל יום? ואתה אמרת שהטיילים הם אלה, בני פרקי. אלא אמר רבי, טיילים, הפירוש הוא כמו דבריו של רב דאמר רב, בני אדם, כגון רב שמואל בר שילת, שהיה מתפרנס מללמד ילדים תורה. דאכיל מדידי, הוא היה אוכל משלו, ושתה מדידי, ושותה משלו מפרנסתו, שהתפרנס מללמד תינוקות של בית רבן. וגני בתולי דאפדני, היה ישן בצל ביתו. ומכיוון שהוא לא חי חיי פאר, חיים מנקרי עיניים, ולא חליף פריסטק עד המלכה הבבי, אפילו לא היו באים אליו אלה שגובים את המכס, כי הם לא, הוא לא היה חשוב ביניהם כמו אחד שיש לו כסף, כיוון שלא הייתה עליו שום דאגה, ולא היה לו שום עול, עונתו בכל יום. וכל אחד כדוגמתו. כי עתה רבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל, הוא אמר, אתה יודע מי זה הטיילים, לך תראה בארץ ישראל, שם תראה אותם. כגון מפנקי דמערבה, אותם בני ארץ ישראל שמפונקים במאכל ובמשתה, הם יש להם כוח לעונה בכל יום. מספרת הגמרא על כוחם של בני ארץ ישראל. רבי אבאו, שהיה מתלמידי חכמים בארץ ישראל, אבא קאי בי בני, הוא היה עומד בבית המרחץ. אבו סמכי ליתרי עבדי, שני עבדים היו ככה סומכים אותו ואוחזים בו. ואז הבתי מרחץ בזמנם היה מין בריכה כזאת, שמתחתיה היה מקום להבעיר את האש וכולי, שם הם התנקזו לשם, היה מין קומה מתחת לבית מרחץ. והקרקעית של הבריכה, הרצפה של הבריכה או של המרחץ, שהיה כמו בריכה, נשבר, הפחית ביבני מיטוטי, הקרקעית של בית המרחץ נפחתה ונפתחה לחלל שמלמטה. והם כולם כמעט נפלו. משמיים הקדוש ברוך הוא זימן, התרם אלי עמודה, הזדמן לו עמוד, הלך וטיפס על העמוד הזה, סליק ועלה על העמוד, ביד אחת הוא טיפס על העמוד, וביד השנייה הסכינו העלה את שני העבדים שלו מרוב שהיה כל כך חזק. רבי יוחנן גם כן היה גיבור חיל מארץ ישראל, אבל כסליק בדרגה הוא היה עולה במדרגות, ועמדו שני משמשים בקודש, ועזרו לו לעלות את המדרגות. מי הם היו שניהם? אבו סמכלי רבאמי ורבאסי. הם היו סומכים אותו ועוזרים לו לעלות. פתאום הפחתה דרגה תותי, נשברה מדרגה אחת מתחתיו, והם כולם נפלו. ורבי יוחנן עלה, סליק, והיה לו כל כך הרבה כוח, והסכינו העלה את שניהם. אמרו לרבנן, אתה יותר חזק מהגבאים שלך, למה אתה צריך שהם יסמכו אותך? וכי מאחר דאחי, למה לי למסמכי? אמר לו, אם כן אני יוצא את כל הכוח שלי כעת, מה אניח, איזה כוח אני אשאיר לעת זקנה. באמת ידוע שרבי יוחנן העריך מאוד ימים, ויש כנראה בחינה מסוימת, שאם האדם מתאמץ בצורה מסוימת, זה יכול להחליש אולי את הלב. בכל אופן יכול להיות שיש סוגים של מאמצים מסוימים, שאם אדם לא מתאמץ, זה גורם שהוא יהיה יותר חזק לעת זקנה. בכל אופן, יש דברים גם שמשתנים עם הזמן, כי מה שידוע היום, שככל שאדם עושה יותר פעילות, אז הוא יותר חזק. צריך באמת לדעת את ההבדל, מה בדיוק התכוון רבי יוחנן, באיזה חלק, שאם האדם באמת לא עושה, זה גורם שהמערכות הגוף שלו יישארו בריאות גם לימי זקנתו. למדנו במשנה והפועלים, הם צריכים לקיים מצוות עונה פעמיים בשבוע, שתיים בשבת. שואלת הגמרא והתניא, הפועלים רק פעם אחת בשבת. אמר רבי יוסי בחנינה, לא קשיא. כאן, מתי פעמיים בשבוע, בעושים מלאכה בעירם. כאן, מתי פעם אחת בשבוע, בעושים מלאכה בעיר אחרת. אמנם הם חוזרים כל יום לעירם, אבל הם מאוד חלשים. מתורח הדרך, לכן פעם בשבוע הם חייבים במצוות עונה. תניא נמי אחי, הפועלים שתיים בשבת, באמת דברים אמורים, בעושים מלאכה בעירן, אבל אם הם צריכים כל פעם לטלטל ממקום המלאכה לעירם, בעושים מלאכה בעיר אחרת, עונתם פעם אחת בשבת. במשנה הבאנו ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. אדם שנודר הנאת תשמיש מאשתו, כמה זמן הוא צריך לתת לגט ולשלם כתובה? לפי בית שמאי, אם הוא נדר שבועיים, לפי בית הלל, שבוע. אז אם כן, נשאלת השאלה, הרי כל הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל זה הכי הרבה על פעם אחת ברוב הפעמים. כי רובם עונתם או פחות מפעם בשבוע או פעם בשבוע. וכי יכפל תנא, תרחת תנא להשמועינן טייל שעונתו בכל יום ופועל פעמיים בשבוע, כדי לומר שאם היא נדרה, כדי לומר שאם הוא נדר שבוע, הנעת תשמיש עליו, שהוא בעצם מונע פעמיים, שלפי בית הלל ייתן גט, ולפי בית שמאי רק אם זה שבועיים ייתן גט. אמר לי לא, הכול הוא, על כל אלה שכתובים במשנה. כל אלה, אם הוא מדיר אותה הנעת תשמיש, אפילו שבוע או שבועיים ייתן גט. אז הוא שאל, והרי הספן, עונתו אחת לשישה חודשים כאמר, אז מה מעלה ומה מוריד השבוע האחד או השבועיים האלה? אז השיב לו אביי, אמנם העונה זה אחת לשישה חודשים, אבל לגבי האדם שמתענה תענית, הוא לא אוכל, אינו דומה מי שמתענה ויש לו מה לאכול, יש לו פת בסלו, התענית היא לא כל כך קשה, זה לא דומה למי שאין לו פת בסלו. התענית שלו הרבה יותר קשה, שאין לו מה לאכול, קשה לו יותר להתענות. אותו דבר גם כאן. אם הוא לא הדיר אותה הנעת תשמיש, אמנם עונתו פעם לשישה חודשים, אבל מכיוון שיש אפשרות שהוא יחזור ויפקוד אותה, היא מצפה, אולי הוא יבוא בתוך הזמן. אבל ברגע שהוא נודר, היא לא מצפה אליו, וזה יותר קשה, לכן הוא צריך לגרש. הוא לא יכול לנדור נדר כזה. אמר לי רבא ברב חנה לאביי, אישה שהתחתנה עם חמר, נושא חמורים שעונתו פעם בשבוע, ונעשה גמל שעונתו פעם ב-30 יום. מהי? האם הוא יכול לעשות את זה? הוא אומר לה, אני נותן לך הרבה כסף, מה אכפת לך? אמר לי, לא, יכולה לטעון רוצה אישה בקו, אפילו קצת מזונות, קו אחד, מידת נפח, של קו אחד של מזונות, ותפלוט להיות ביחד עם בעלה. יותר מאשר שהיא תקבל 10 קבין של מזונות, והיא תהיה עשירה על ידי שהוא יעסוק באיזושהי מלאכה, אבל הוא כמעט לא בבית, ופרישות, אז זה לא נוח לה, היא לא ניסית איתו על דעת זה, והוא לא יכול לעשות את זה. למדנו במשנה, הספנים עונתם 1 ל-6 חודשים, דברי רבי אליעזר, ובעצם דברי רבי אליעזר נאמרו גם על מה שנאמר במשנה, שתלמידי חכמים יכולים לצאת מבתיהם ללמוד תורה 30 יום, והם לא צריכים בשביל זה לקחת רשות. אמר רב עדא בר אבא, אמר בשם רב, זו מה שלמדנו שתלמידים יוצאים מתלמוד תורה שלא ברשות רק 30 יום, דברי רבי אליעזר. אבל חכמים אומרים, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה אפילו 2 ו-3 שנים שלא ברשות. אמר רבא, סמכו רבנן דרב עדא בר אבא, שהם יכולים לצאת מבתיהם אפילו 2 ו-3 שנים ללמוד תורה, ועבדי עובדה, באמת ככה הם היו עושים, היו יוצאים לתקופה ממושכת. אף על פי שהדבר עלה להם בנפשיו, הם נענשו והיו חייבים מיתה. מה היה הסיפור? כי עד רב רחומי, הווה שכיח, היה שכיח ללמוד תורה, כמי דרבה, לפני רבה, בעיר מחוזה. הייתה לו רגילות כל שנה להגיע בערב יום כיפור, אבל רגיל דהבאת לביתי כל מעל היום עד הכיפורי. יום אחד, שנה אחת, בערב יום כיפור, משכת השמעת. הוא נמשך בלימוד שלו והוא התעכב. אבא מסך יד הביטו, הייתה מצפה אשתו, אשתו הייתה מצפה כל הזמן, אשתה עתיק, כעת הוא יבוא, אשתה עתיק, כעת הוא יבוא, והוא לא בא, לא עתה. חלש דעת, ניתה לך לישות הדעת. אחית דמעת המעינה, ירדה דמעה מהעין שלה. ודמעה של בת ישראל עושה רעש גדול בשמיים. אבל יטיב באיגרו, ישב למד תורה על הגג, הפחית איגרו מיטוטי הגג. נשבר, נפחת ונח נפשי, הוא נפל ומת. אז אם זה הכוח של דמעה, של הקפדה, איזה כוח יש לדמעה שאדם מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שהביא לו ישועה, רמידה טובה מרובה. שואלת הגמרא, עונה של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, מתי היא זמנה אימת? אמר רב יהודה, אמר שמואל, בליל שבת, מערב שבת לערב שבת, שזה זמן מנוחת הגוף ותענוג. הפסוק אומר, המזמור הראשון בתהילים, אשרי האיש שבתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, כתוב אשר פריו ייתן ביתו. אמר רב יהודה ויתם הרב הונה ויתם הרב נחמן, זה תלמיד חכם המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת, שהוא נותן פריו ביתו בליל שבת, שכל השבוע הוא לומד תורה גם ביום וגם בלילה. מספר את הגמרא, יהודה ברי בנו דרב חיה, דרבי חיה, שהוא היה חתני דרבי ענאי, היה חתן של רבי ענאי. הווזיל ויטיב בבי רב היה רגיל ללכת לשבת בבית המדרש, וכל ערב שבת היה בא לבית, היה חוזר לביתו, כל בי שימשי אבא עתה לביתי. וכי אבא עתה כשהוא היה מגיע, אבא כחזי כמי עמוד עד הנורה. מי שהיה לו עיניים שהיה יכול לראות, היה רואה שבא לפניו עמוד אש, מקדים לפניו. יום אחד משך תשמע אתה, נמשך בלימודו יותר מהרגיל, כיוון דלוחה זה יהו סימנה, כיוון שלא ראו את אותו הסימן שמקדים לפניו, לא ראו את העמוד האש שבא לפניו. אז אמר לו רבי ענאי, שהוא ידע מזה שכל שבוע רואים את העמוד האש, ופתאום לא רואים את העמוד האש, והוא לא מגיע. אז הוא היה בטוח שהוא מת. היה בטוח שיהודה מת. אז הוא אמר שיעשו מנהגי אבלות, היו רגילים להפוך את המיטה. אז אמר, כפו מיטתו כדין אבל. שלמלא יהודה קיים, אם הוא היה חי, לא יכול להיות שהוא לא היה מגיע, לא ביטל עונתו. ובאמת, הוא בסך הכל התעכב בישיבה. הוא היה נמשך בלימודו. אבל הדיבור הזה של רבי ענאי, אבי כמו שגגה שיצא מלפני השליט, כמו שהפסוק אומר בקהלת, שהוא אמר בפיו בשגגה, והגזרה שהוא אמר בפיו התקיימה, ונח נפשי של יהודה. אפילו שלא התכוון להרוג אותו. עוד מספרת הגמרא, רבי התעסק לחתן את בנו, יעסיק לליברי, עם הבת של רבי חייא, בי רבי חייא. כמעט למכתב כתובה, כשהגיע הזמן לכתוב את הכתובה, בדיוק נח נפשה דרביתה, מתה הקלה, הבת. הבת של רבי חייא. אמר רבי, כנראה שמשמיים לא רוצים שהבן שלי, שהוא מזרע מלכות בית דוד, יתחתן איתה. חס ושלום, פסולה איקה. בייחוס של המשפחות, והם לא ראויים להזדווק זה לזה, לכן היא מתה. יטיבו ויעיינו במשפחות, ישבו ובדקו את הייחוס של המשפחות ומצאו, שרבי, אתי משפטיה בן דוד, ומצאצאיו של שפטיה, בנו של דוד המלך, שנולד מאביטל אשתו. ורבי חייה, הוא בא, אתי משימי אחי דוד, רבי ממשפחת המלוכה, לא הייתה משפחה של רבי חייה ראויה להידבק בו, כי הם לא מזרע המלכים. אגב, אולי מכאן יש מקור לבנן של קדושים שמשתדלים להשתדך עם בנן של קדושים, ולא עם משפחות שאין להם ייחוס. בכל אופן, רבי ראה שהבן שלו צריך דווקא מיוחסת מזרע המלכים, אז היא להעסק ללברי ברבי יוסי בן זמרה, הלך ועשי את בנו עם הבת של רבי יוסי בן זמרה. כנראה שהיא כן הייתה מיוחסת. פסקו לי משפחת בית אביה, תרתי ישרי שנין למזל בבי רב. היא אותה בת, שהיא בת מלכים, אז ודאי שהיא אהבה תורה, והיא רצתה שבעלה יישב ילמד תורה, אז קבעו ש-12 שנה הוא ילך ללמוד תורה לפני החתונה. זאת אומרת, מקדש אותה, ולפני הנישואין שהוא לוקח אותה לביתו, הוא ילך ללמוד 12 שנה בינתיים. החלפו הקמי, העבירו אותה לפניו, אולי בגלל שכתוב בקידושין מ-א', אסור לאדם לשאת את האישה עד שירנה, העבירו אותה לפניו. אמר לו, אחרי שהבן של רבי ראה אותה, את יופיה, אמר, אני רוצה ללמוד תורה 6 שנים לפני הנישואין, נאהבו שיטשנין, ואחר כך יקנוס, ואז אחזור ללמוד. עוד פעם מחליפו קמי, עוד פעם העבירו אותה לפניו, אמר לו, אז הבן של רבי אמר, עכשיו הוא רוצה לשאת אותה, ורק לאחר מכן הלכת ללמוד. הכניס ועד הריזיל. אבל כמחשיף מעבוע, הוא התבייש, מה ככה עד כדי כך, יש בו חולשה כזאת שהוא לא יכול להתגבר? אמר לי, רבי, בני, היא מותרת לך, וזה אפילו מצוות של אדם מתחתן. דת קונחה יש בך, ככה נהג עם עם ישראל שהם נחשבים קלטו של הקדוש ברוך הוא. מעיקר בקריאת ים סוף, כביכול התוכנית הייתה שרק בארץ ישראל יבנו את בית המקדש. כתיב תביאה עמו ותתאה עמו בהר נחלתך, קודם כל עם ישראל ייכנסו לארץ ישראל, ורק אחר כך מכון לשבטך פעלת השם שיבנו את בית המקדש. מכון זה בית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך. ולבסוף כשהיו במדבר כתיב, ועשו לי מקדש כבר עכשיו ושכנתי בתוכם, כביכול כנס את עם ישראל שהיא אשתו כבר במדבר מרוב חיבה. טוב, בכל אופן, מכיוון שרבי רצה כבר לקנות את אשתו, אז אחרי שהוא כנס אותה, אזיל יטיב תרתי ישרי שני בבי רב, ישב 12 שנה בבית המדרש ללמוד. טוב, יש כלל שאישה שיושבת 10 שנים בלי לצפות לבעלה שיחזור, היא הופכת להיות לא עלינו הכרה. עד דעתה, היא אקרי דביטו, עד שהוא חזר, עברו 12 שנה, היא נהייתה הכרה. אמר רבי, שהוא היה חמיה, היכן העביד? איך נעשה כדי לקיים פריה ורבייה? כדי שבני יקיים פריה ורבייה. אם נאמר שנגרשה, אז אנשים יאמרו, הענייה הזו סתם המתינה לבעלה, לשווא שמרה. אז מה תאמר, שהתחתן עם אישה נוספת, נסיבית את האחריתה, אחריתי? מה יאמרו? הם לא יבינו שהוא צריך שתי נשים, כי אחת לא יכולה להוליד. אז יחשבו, זו אשתו וזו זונתו, וזה גנאי. מה עשה רבי? התפלל לקדוש ברוך הוא, היצא לכל הדברים. ביי עלה, רחמי, ביקש עליה רחמים ויציאת, נתרפא מהקרותה. מספר את הגמרא, רבי חנניה בן חכינאי רצה ללכת ללמוד תורה, אבל כעזי לביירה, וזה היה בסוף ימי חופתו של רבי שמעון בר יוחאי, בשיל היי אילולי דרבי שמעון בר יוחאי, בן יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי חתן, עכשיו התחתן, מה עומד לו בראש, מה התרדה שלו? רוצה גם ללכת לבית המדרש. אז הוא ביקש מרבי חנניה בן חכינאי, אמר לי, חכה לי קצת, חכה לי, הוא 7 ברכות, יעקב לי עד דעתי ועדך, אני אלך איתך לבית המדרש. אבל הוא לא המתין. לא יעקב לי. רבי חנניה בן חכינאי, אזל יתיב טרי סרי שני בבי רב, ישב 12 שנה בבית המדרש ללמוד. אחרי 12 שנה, כבר התוכנית של העיר השתנתה, כבר הבניינים השתנו, הכל השתנה, כבר לא הכיר את המקום. הדעת, עד שהוא בא לביתו, השתנו שבילי דמטה, השתנו שבילי העיר, הוא לא ידע, ולא ידע למיזה לביתי, לא ידע איך ללכת הביתה. מה עשה? הייתה לו יצאה טובה. אזל, הלך רבי חנניה, יתיב אגודה דנהר, הישב על שפת הנהר, ששם בנות העיר כולם באות, בני העיר כולם באים, למלות שם המים, לשאוב מים. ואז הוא שמע נערה אחת, שמע לאור רביטה, דווה קרו לה, כולם אמרו לה, בת חכינאי, בת חכינאי. והוא הרי רבי חנאי נהיה בן חכינאי. הם ביקשו ממנה, מלי כול תח ותנאי זיל, תמלי את הקד שלך, בואי נלך. אז רבי חנינה אמר לעצמו, שמע מינה, מכאן אני למד, היי רביטה דידן, זה הבת שלי. אז על בתרה, הלך איתה לבית, הוויית יתיבה דביטו קנה לה קמחה, הבת שלו, אשתו ישבה והייתה מנפה קמח. דל עינה, היא הרימה את העיניים, חזיתי, היא ראתה אותו. סבי ליבה, נדמה ליבה, היא הבינה שזה באמת בעלה, ופרח רוחה, היא חטפה אולי התקף לב, יצא ממנה נשמתה. רבי חנניה אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הענייה הזאת חיכתה לי כל כך הרבה שנים, זה שכרה? התפלל, בא ירח מעלה וחיה או החיה אותה. רבי חמה ברביסה, אזיל הלך יתיב טרי סרי שני בבית מדרשה, ישב 12 שנה ברצף בבית המדרש ללמוד תורה. כשהוא חזר לביתו כעתה, אז הוא אמר, אני לא אעשה מה שעשה רבי חנניה בן חכינאי, לא אעביד כדאביד בן חכינאי, שהוא בא פתאום לביתו וככה אשתו הגיעה לידי סכנה. אז מה הוא עשה? נכנס וישב בבית המדרש, העיל יתיב במדרשה. בבית מדרש שבעירו. והוא שלח להודיע לבני ביתו, לבני ביתי, שהוא בא. נכנס בנו. לבית המדרש. עתה רבי הושעיה ברי, רבי הושעיה בנו נכנס לבית המדרש. וישב לפניו יתיב קמי. עכשיו הוא לא ידע שזה בנו, הוא לא הכיר אותו. אבל כמשאיל לי שמעתה, הוא היה שואל אותו שאלות בלימוד. חזה דקה מתחד עדי שמעתי. הוא ראה שהסוגיות מאוד מחודדות. חלש דעתי. רבי חמה הייתה לו חלישות הדעת. אמר, יווי אחי, אם אני הייתי פה והייתי מלמד את הבן שלי תורה ולא הולך ללמוד תורה במקום אחר, אבל איזה רק יאי, הייתי זוכה גם לבן תלמיד חכם. על לביתי, הוא נכנס לביתו, והוא רואה שאותו אחד שדיבר איתו בלימוד בבית המדרש, על ברי נכנס אחריו. רבי חמה ראה תלמיד חכם, הוא לא ידע שזה הבן שלו. קמי קמי, הוא קם לפניו, איזה תלמיד חכם. הוא, רבי חמה סבר שאותו תלמיד שישב לפניו בבית המדרש, למשאלי שמעת כבאי, הוא בא לשאול אותו שאלות, מה שהם דיברו, הוא בא להמשיך לדבר איתו בלימוד. אמרה לי דביטו, אז אשתו אמרה לו, מי כהבא דקאי מקמי ברם, אתה קם לפני הבן שלך? מתרגש, זה הבן שלי. קר ילי, רמי ברכה מאו, קראנו את הפסוק הזה. החוט המשולש, לא במראה ינתק. זה רבי הושעיה, שהיה בנו של רבי חמה, בר חסה, שלושה דורות של תלמידי חכמים באותו דור, שזכו לראות אחד את השני. אפשר ללמוד מהסוגיות האלה הרבה מאוד דברים. אבל אחד הדברים הגדולים שרואים כאן בסוגיה, שהעצה הטובה ביותר לזכות לבן תלמיד חכם, קודם כל כמובן להינשא לאשת חיל שאוהבת תורה, שנותנת לבעלה ללכת ללמוד 12 שנה בבית המדרש, אז בוודאי שהיא גם תגדל את הבן שלו שיהיה תלמיד חכם. ודבר נוסף, שכשהאבא לומד תורה בכזאת שקידה, בכזאת התמדה, הוא יזכה גם כן שיהיה לו בן תלמיד חכם. כן, זכינו השם. עד כאן דף סמך ב'.